טוב, ערב טוב. אנחנו היום נלמד על שיטה מיוחדת לטפל באדישות. אנחנו נלמד על הבעיה של האדישים. זאת אומרת, נצייר לעצמנו מצב. אנחנו יוצאים לדבר עם יהודים, לקרב אותם לתורה ומצוות. נפגשים עם יהודי ראשון, והוא מתלהב. הוא אומר, מה אתה אומר? אני ממש מתלהב, רוצה ומעוניין. נו, כשיש לנו יהודי כזה, זה שותף מלא ומצוין, אפשר להתקדם. מצד שני, יבוא יהודי אחר ויצק, מה פתאום? מה אתה מדבר? יתחיל נגד, מה? לשלול את זה לגמרי. יהיה לנו קשה איתו, פשוט... עשה לנו חיים קשים, זה קורה הרבה פעמים.
נכנס לך איש חב"ד לרכבת להניח תפילין, אז הבעל הראשון הניח תפילין, בעל השני הניח תפילין, השלישי, הוא אומר, מה פתאום, מה זה כפייה פה, מה? בוא נקפי את זה, רוצה את הניח, לא, לא רוצה את זה.
עכשיו בוא נלמד, מה קורה אם יושב אדם באותו רכבת שאתה מצייר, והוא לא מגיב, אדיש, לא בעד, לא נגד, לא מעניין אותו, יושב באדישות. מבין שלושתם אנחנו נראה היום בשיעור עם מי הכי בעיה להתעסק ומה הבעיה הכי כבדה איתו, ונראה איך מתמודדים עם דבר כזה. אז זה ניקח דוגמה מתוך הסיפור בתורה על מכות מצרים, ואנחנו מכירים את סדר המכות, יודעים את המכה הראשונה, מכת דם, צפרדע, כינים וכן הלאה. אנחנו נראה התייחסות מעניינת על מכת הצפרדע. אנחנו, כשלא יודעים את מה שאנחנו כרגע נלמד, אז הצפרדע, בסדר, מכה לא פשוטה, מכה, אבל עוד מכה. המדרש לוקח את מכת הצפרדע והופך אותו לעיקר העיקרים. בואו נראה יחד את לשון המדרש. המדרש מתייחס לציווי שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו, בוא אל פרעה, מה תגיד לו? אם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל ארצך בצפרדעים. אומר המדרש, דבר מעניין. זה מה ששלמה המלך אומר בקהלת, ויתרון ארץ בכל לי. היתרון, התועלת, שיש במה שהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, הוא ברא עולם, עולם מועיל, עולם שיש לו עניינים רצויים, אומר שלמה המלך, בכלי, בכל דבר שיש בעולם, יש יתרון, יש מעלה, יש תכלית ותפקיד. ואז המדרש ממשיך ככה. קטע ראשון, רבותינו אומרים, מהו ויתרון ארץ בכלי? מה הכוונה? אומרים רבותינו, אפילו דברים שאתה רואה אותם כאילו הם מיותרים בעולם, אתה מסתכל על דברים בעולם ואתה חושב בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה אותם, כגון לדוגמה זבובים ופרושים ויתושים, אז אותם נבראים, אומרים רבותינו, אין היו בכלל בריאתו של עולם. הקדוש ברוך הוא ברא אותם, לא סתם הוא ברא אותם, זה ברור. הדגש הוא שהוא ברא אותם עם תועלת. הוא ברא אותם עם יתרון, עם מעלה, עם תפקיד. שנאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז כל מה שהוא עשה, כולל הזבובים והפרושים, זה טוב מאוד. יש להם שליחות, יש להם תפקיד, יש להם מטרה. ככה אומרים רבותינו. בא הקטע השני, באותו מקום במדרש, הקטע השני אומר, רבי אחא בן רבי חנינא, הוא אומר כך, אפילו דברים שאתה רואה אותם כאילו הם מיותרים בעולם, לכאורה אותו לשון כמו שרבותינו אמרו, אבל הדוגמאות שהוא מביא שונים. רבותינו הביאו דוגמאות, מה הם הביאו, זבובים, פרושים, יתושים, הוא מוסיף כגון נחשים ועקרבים, דברים מזיקים, יפה. אומר אפילו דברים מזיקים, אומר הבא אחי בר יעקב, ברבי חנינה, הם היו בכלל בריאתו של עולם. גם אותם ברא הקדוש ברוך הוא עם תפקיד, עם שליחות, עם מטרה, עם תועלת. אוקיי? מוסיף רבי אחא עוד קטע. אמר להם הקדוש ברוך הוא לנביאים, מה אתם סבורים? אם אין אתם הולכים בשליחותי, וכי אין לי שליח? אתם הנביאים נשלחתם על ידי להעביר דברי נבואה לעם, אז מה אתם חושבים שאם אתם לא הולכים בשליחותי, אז אין לי שליח? ויתרון ארץ בקולי. אני עושה שליחותי אפילו על ידי נחש, אפילו על ידי עקרב. ואז בא הקטע האחרון שהוא נוגע לענייננו, ואפילו על ידי צפרדע. זאת אומרת, רבי אחא, קודם הבנו מה רבי אחא מוסיף על דברי רבותינו. רבותינו מדברים על דברים שהם זבובים, פיתושים, פרושים. בא רבי אחא ומוסיף אפילו דברים המזיקים, נחשים, עקרבים. ואז רבי אחא מוסיף ואפילו על ידי צפרדע. כאילו חידוש גדול, נוסף, אפילו על ידי צפרדע, לא רק נחשים ועקרבים, אפילו על ידי צפרדע. ואז הוא מביא הוכחה, תדע לך, מביא הוכחה שהצפרדע יש לו תפקיד. אז לפני שהוא מביא את הצפרדע, הוא מביא עוד דוגמה על הצירה. ידוע שהצירה, שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז הצירה זה היה הנשק כימי שאיתה נלחמו נגד האמוריים. היא הייתה זורקת את הארץ שלה ממרחק, והייתה גורמת להם נזקים כבדים מאוד לאמוריים. ככה מסופר גם בתורה. אז אומר המדרש, אומר רבי אחא, שכן, תדע לך שכן, שאילולי הצירה, איך היה הקדוש ברוך הוא פורע מן האמוריים? נשאיר את זה בסוגריים. מה שנוגע אלינו זה המשפט הבא במיוחד. ואילולי הצפרדע, איך היה פורע מן המצרים? הדאו דכתיב, הנה נוכי נוגף את כל ארצך בצפרדע, כל גבולך בצפרדים. בעצם מה אומר כאן המדרש? יש כאן מבנה די ברור. קטע ראשון רבותינו, קטע שני רבי אחא, אבל הדבר הלא מובן שרבי אחא בסיום דבריו כדבר חידוש מוסיף את הצפרדע. דבר אחד מאוד מוזר, מה זאת אומרת שאילולי הצפרדעים איך היה פורע מן המצרים? ביטוי מאוד מוזר. הוא מוזר קודם כל כי מהמצרים הקדוש ברוך הוא פרע לא רק על ידי צפרדע, הוא פרע 10 מכות, היה דם והיה קינים ועד מכת בכורות שהייתה מכה מכרעת והקשה ביותר. אז מה הסגנון הזה, כן? אז מה הסגנון הזה שאומר המדרש, אילולי הצפרדע איך היה נפרע? מה פירוש אילולי הצפרדע איך היה נפרע? היה עוד מכות נוספים. במיוחד הביטוי הזה קצת קשה, איך שייך לומר כלפי הקדוש ברוך הוא, אם לא היה לו את הצפרדעים, מי יודע מה הוא היה, איך הוא היה מסתדר? איזה ביטוי זה? הרי כלשון הפסוק, היד השם תקצר, הרבה שלוחים למקום. מה הפירוש אילולי, זה ביטוי קצת דורש ביור, מה התכוון רבי אחא כשאומר כזה משפט? ובמיוחד, כפי שהדגשנו קודם, למה צפרדע בא אצל רבי אחא כדבר נוסף, אחרי הנחשים והעקרבים, אחרי דברי רבותינו על זבובים ויתושים ופרושים, חידוש גדול לצפרדע. זה, לכאורה זה לא מובן בסדר ההתקדמות של דוגמאות של בעלי חיים, למה הצפרדע מפיע בסוף כדבר חידוש גדול. דיוק נוסף צריך לראות, למה רבי אחא, כשהוא רוצה להביא דוגמאות להוכיח את דבריו, הוא לא מביא דוגמה מנחשים או מהקרבים, הוא מביא דוגמה מהצירה והצפרדע. זאת אומרת שהוא הביא דוגמה דווקא מהצפרדע, כי זה באמת דבר חידוש. זאת אומרת, הנחשים והקרבים זה מובן יותר. לא צריך אפילו להביא דוגמה. מספיק שאני אומר לך שהקדוש ברוך הוא עושה שליחות עם נחשים והקרבים, ואתה צריך להבין לבד שככה זה. אבל אני בא ואומר לך, אפילו עם צפרדעים, אז זה פחות מובן. בשביל זה צריך חיזוק, צריך הוכחה, והוא הביא הוכחה. למה עם הצפרדעים זה פחות מובן שצריך לחזק את זה ולהוכיח את זה מהדוגמה שהוא מביא. אולי דיוק אחרון, מה ההשוואה שאומר רבי יחא, שאומר הקדוש ברוך הוא לנביאים, אם אתם לא עושים את שליחותי, אני אעשה את שליחותי על ידי בעלי חיים. לכאורה, בעלי חיים, השליחות שהם עושים, זה הם באים להזיק. הנביאים, השליחות שהם עושים, זה הם באים לדבר. הם באים לגלות את סודו של הבורא, כמו שהפסוק אומר, גילה השם סודו ביד עבדיו הנביאים. הנביאים באים לגלות את הסוד, אז אם הנביאים באים לדבר, לספר, מה ההשוואה שאם הנביא לא ילך, אז הנחש ילך. הנחש יכול להקיש את השונא, להרוג אותו. מה ההשוואה?
זה הנחש, בעלי חיים הם פועלים בנקודתי. אפילו הנביא נותן
נקודה. אז במילא יש כאן כמה וכמה דיוקים, אפשר להוסיף עוד אולי עניינים, אבל נגיע לנקודת הדברים. מה בעצם קורה פה? כשנבין את המשמעות הפנימית של המכות של מצרים בכלל, והמכות כולם בלי להתייחס למכה זו או זו, בכלל, מה הייתה בכלל המטרה של המכות? אחרי שנבין את המטרה הכללית של כל המכות, אז נתמקד בצפרדע ונראה שהצפרדע זה משהו מיוחד. הוא בא לעשות כאן שליחות אלוקית בעולם שאף אחד מהמכות לא עשה שליחות כמו. ודווקא למצרים. אז בואו נקדים קודם כל מה בכלל המטרה של המכות. המכות לא באו רק פשוט לתת מכות. להכות את אלו שהציקו ליהודים, לתת להם מידה כנגד מידה. זה גם חשוב, לתת מידה כנגד מידה ולהכות בהם. אבל לא רק זה הייתה המטרה. המטרה הייתה כתוב בפסוק במפורש. הפסוק אומר מה המטרה? וידעו מצרים כי אני השם. המטרה היא שהמצרים ידעו, שיהיה להם מודעות והתגלות והכרה בהשגחה האלוקית, בבעלות האלוקית, שהוא מנהיג את הכל והוא שולט בכל והוא פועל את הכל. זה המטרה. ויש כאן במטרה הזו דרכים איך עושים את זה. במצרים זה בא לא על ידי הרצאות והסברים, זה בא על ידי מכות. והמכות מרומזים גם במילה וידעו מצרים. איך? אז יש קטע מעניין שהאדמור הזקן בספרו תורה אור על פרשת ועירה, על הפסוק הזה וידעו מצרים כי אני השם, הוא מסביר דבר מעניין. הוא אומר שוידעו, הוא מביא פסוק שכתוב לגבי ויודע בם את אנשי סוכות, הוא מביא פסוק שוידעו זה גם מלשון שבירה, לשבור. וידעו מצרים, שברו את מצרים, עיקו במצרים, כי לפעמים, מביא שם דוגמה, שלפעמים שיש לך ניצוץ אלוקי, חבוי בתוך קליפה עבה, לדוגמה הוא מביא שם אם אתה רוצה לאכול אגוז, והאגוז הוא מאוד טעים, אבל הקליפה של האגוז היא קליפה קשה. אז כדי להגיע לאגוז הפרי הטעים שנמצא בפנים, אז מה אתה צריך לעשות? לשבור את הקליפה. אתה שובר את הקליפה ומגיע לפרי. אומר האדמו"ר הזקן, הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את הניצוץ הקיים במצרים, להחדיר בהם מודעות לכך שיש בורא ומנהיג, והוא מנהיג גם אותם, אז בדרך הקלה זה לא הלך. אז זה בא בדרך הקשה, אז הם פשוט שבר הקדוש ברוך הוא את הקליפה שלהם, והקליפה נשברה, ואז נכנס בהם הניצוץ, יצא מהם הניצוץ, שהתגלה פה ההנהגה האלוקית. זה הכל אומר אדמו"ר הזקן בתורה אור, מרומז במילים וידעו מצרים, דהיינו ידעו מלשון ישברו מצרים, ומה השבירה הזו תגרום? יהיה להם את המודעות כי אני השם שיש יד השם. זה בעצם המטרה. עכשיו, יש בעולם קליפות שונות. קליפה זה כינוי למשהו שמפריע, שמסתיר ומעלים על אור הקדושה, זה נקרא קליפה. יש קליפות שונות. היו גויים שונים, אומות שונות. עם ישראל במשך הדורות סבל מכל מיני משחיתים למיניהם, וכל אחד מהם זה קליפה מסוג אחר. ועם כל קליפה מתעסקים באופן שונה. כל אחד צריך לקבל את השפה ואת המינון המתאים אליו. בדיוק, מפצח משלו. אז כאן אנחנו צריכים לדעת מה הקליפה המיוחדת של פרעה, וכשנדע מהו פרעה, נדע מהו השבירה המיוחדת ששוברת אותו, את פרעה. אז כדי לראות מה העניינו של פרעה, אנחנו נעשה סקירה קצת יותר כללית על סוגים שונים של קליפות. וכשנראה את הסוגים השונים של הקליפות, אז בעזרת השם גם כן נגיע להכרה מי היה פרעה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז ככה, אמרנו שקליפה זה מפריע, מסתיר על האמת. מה זה אמת? אמת זה הקדוש ברוך הוא. אמת זה קדושה. מה האמת שיהודי יודע? מה האמת שיהודי צריך לדעת? א', הוא צריך לדעת שיש אלוקים. זה דבר ראשון, זה ברור, זה א', ב'. אחר כך הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא שקיים, הוא משגיח על הכל, הוא בעל הבית על הכל, הוא מנהיג את הכל. אבל זה לא מספיק, יהודי צריך לדעת עוד דבר. יהודי גם צריך לדעת את המושג שהשם אלוקינו, השם אחד. מה זה אחד? אין עוד מלבדו. לא רק שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית על הכל, הוא השולט על הכל, אלא אין שום כוח מבלעדו. אין שום יחס לשום מציאות בלי מציאות הבורא. אם יש משהו בעולם, זה רק הכוח והאנרגיה שהקדוש ברוך הוא מכניס לעולם. זה מה שיהיה. זה מה שיהודי צריך לדעת. זה נקרא אחדות השם. אחדות השם זה נקרא שהוא אחד ואין שום מציאות אחרת. אין עוד מלבדו. זה נקרא אמונה שנדרש מיהודי. כל הכוחות שפועלים הם כוחות שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, הוא נתן אותם, הוא רוצה אותם כחלק מהתוכנית שלו בבריאה. אז הוא גם יצר כוחות שהם מנגדים אליו, הוא יצר כוחות שמפריעים לאמת, כחלק מהעניין שיהיה בחירה חופשית, כמו שנאמר, אני נתתי לפניך את החיים ואת ההפך החיים. אז הוא ברא בעולם כוחות כאלה שהם עושים גדולות ונפלאות, אבל זה היד הארוכה שלו. זה מה שיהודי צריך להחדיר בהכרה שלו בכל יום שהוא אומר שמע ישראל וברוך שם. זה האמת האמיתית המוחלטת. זה הפסוק אומר, אין אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת. אין עוד, אין עוד, הפירוש הוא אין עוד שום מציאות אחרת, רק מציאות הבורא. מה קורה עם גויים, עם הקליפות? אז גויים לא נדרש מהם להגיע לרמה הזו הגבוהה של השם אחד, שאין שום מציאות אחרת. גויים, כתוב על השון ובהלכה, שהם בני נוח לא עוזרו על השיתוף. מה הכוונה? מה פה שיתוף? שיתוף מלשון? שותפות. יהודי, אסור לו לחשוב שיש שותפות. אין לקדוש ברוך הוא שותפים. הוא אחד ואין בלתו. אצל גויים הם לא עוזרו על השיתוף. זאת אומרת, אם גוי יהיה לו אמונה שיש בורא, והוא ברא את הכל, והוא שולט על הכל, והוא מעל הכל. רק הוא, רק יש עוד כוחות שפועלים, והוא לא הגיע להכרה הפנימית הזו שיהודי מגיע אליה. מגוי לא דורשים את זה, גוי יכול לחיות עם הידיעה של שיתוף. אבל הידיעה הזו של הגוי זה קליפה, זה לא האמת, זה מסתיר על האמת, כי יהודי נמצא בהכרה שלו באמת האמיתית. מה שהגוי חושב זה קליפה, זה כבר קליפה. ובקליפות הללו יש קליפה על קליפה על קליפה. יש קליפות ורמה יותר גסה ויותר גסה. אז באופן כללי נדבר על שלושה אופנים של קליפות. האופן הראשון, ונציין אותם בשמותיהם כדי שיהיה יותר קל גם לזכור את זה אחר כך. אנחנו נדבר על קליפה שהמייצג שלה יהיה בלעם, על קליפה שנייה שהמייצג שלה יהיה פרו, והקליפה השלישית שהמייצג שלה יהיה סנחריב, מלך אשור. הקליפה הראשונה זה בלעם. בלעם מאמין במציאות הבורא, בוודאי. בלעם יודע שהחיות שלו זה רק מהקדוש ברוך הוא, בוודאי. בלעם יודע שהוא לא יכול למרוד בקדוש ברוך הוא, בוודאי. הוא מאמין שיש לו גם יכולת, והוא מנסה לתפוס את השעה שהוא יוכל להשחיל את הרצונות שלו, אבל הוא מצעיר ואומר, לא אוכל לעבור את פי השם. ככה הוא אמר לאנשי המלך שבא לקחת אותו, מואב ומדיין, באו לקחת אותו, אז זקני מדיין ושרי מואב, אז הוא אמר להם, לא אוכל לעבור את פי השם. אני, הוא לא צדיק גדול, הוא רוצה לקלל, הוא חושב שיש לו יכולות, הוא מנסה להשתמש בהם, אבל הוא קליפה, כי הוא לא מאמין באחדות השם, אבל הוא מאמין שהוא לא יכול למרוד בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, ואם יש לו כוחות זה מהקדוש ברוך הוא, והוא לא יכול לעבור את פי השם, זה הקליפה של בלעם.
הוא בכל זאת נקרא רשע.
אבל הוא רשע, כי הוא מנסה להתחזק ולעשות דברים שהם לא ב-100% ברצונו של הבורא. הוא מנסה למצוא את הסדקים שהוא יוכל ללכת נגד עם ישראל. כן? הוא מנסה להאמין שיש שותפות. הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא מעל הכל, אבל יש לו עוד שותפים, עוד כוחות כאלה שהם יכולים לקחת חלק מסוים בהנהגת העולם, והוא רוצה להתחבר לכוחות הללו. זה בלעם.
אפשר לקרוא לזה קליפה רכה?
זה קליפה רכה. בלעם היה רשע גדול, אבל הוא קליפה. יש קליפה נוספת, שזה פרו. פרו הוא כופר בעובדה שהאנרגיה של העולם באה מהקדוש ברוך הוא. הוא מודה שהקדוש ברוך הוא חזק, שאם הקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יוכל לשבור את העולם. הוא יוכל...
לא בשלב הראשון. בשלב הראשון הוא לא רוצה להודות בכלום.
רק רגע. פרו, נסיים את המשפט, פרו מודה אולי שהקדוש ברוך הוא חזק, הוא אומר שהוא גדול, אבל לי אורי, אומר פרו, ואני עשיתיני, היור שלי, אני בראתי את עצמי. במילים אחרות, שהקדוש ברוך הוא כבודו במקומו המונח, שיהיה במקומו, אני במקומי, אני לא מפריע לו, שהוא לא יפריע לי, לא רוצה לשמוע עליו, מי השם אשר ישמע בקולו, ככה אומר, לא שמעתי, לא ידעתי, תעזוב אותי, לא מעוניין, לא הולך לצוק נגדו, ולא רוצה שהוא יגיד לי נגדי, שום דבר, בוא נעשה הפרדה של כוחות, ואני במקומי ובמקומו. זה סוג קליפה, שהיא עוד סוג של קליפה. הקליפה השלישית, זה סנחריב. על סנחריב כתוב שהוא חירף וגידף מערכות אלוקים. הוא קם ודיבר נגד בצורה כזו שהוא עשה תעמולה נגד מציאות הבורא. אין כזה דבר. לא היה חס ושלום. לא קיים. הכחיש את כל המושג הזה באופן מוחלט. ועשה את הכל מלך השור הזה סנחריב לחרף ולגדף את כל המושג של קדושה ואלוקות. אילו שלושה קליפות שאנחנו מציינים אותם, ובואו ננסה לחשוב, מי משלושתם הכי גרוע?
אחרון לדעת.
לכאורה אתה צודק. על פניו הכי גרוע זה האחרון. למה? כי סנחריב הוא צועק נגד. פרו לפחות שותק.
אפשר לשנות את דעתו. כי יש לו דעה. יש לו
התייחסות. יפה, עוד מעט ננתח את זה.
יש לו התייחסות, זה הבעיה.
סנחריב צועק נגד, בפשטות הוא גרוע. פרעה לפחות שותק. ובלעם, ילד טוב, הוא אומר מי השם אשר ישמע ושאני לא אוכל לעבור את פי השם. אז לכאורה הכי גרוע זה דווקא סנחריב שהוא צועק נגד. אז הרבי מסביר ככה, זה נכון, התשובה שענינו כרגע שסנחריב הכי גרוע נכון, תשובה נכונה, אבל זו תשובה נכונה בחיצוניות. בחיצוניות, שאת גם מסתכל על התמונה בחיצוניות, ואני מעמיד את שלושת האלה, וחושב מי הכי גרוע, מי הכי רשע, מי הכי צורם לנו באוזניים, סנחריב.
הכי מכוער זה סנחריב.
סנחריב, ככה הוא הכי נראה, כי הוא מכחיש לגמרי את מציאות הבורא. אבל אומר הרבי, שאם נתבונן בעומק העניין, נגיע למסקנה שדווקא האמצעי, הפרו הזה, הוא יותר גרוע מכולם. הוא יותר גרוע גם מבילם, ויותר גרוע גם מסנחריב. מדוע? הרבי מסביר כך. כשאנחנו רואים דברים חיוביים, אתה מסתכל, אתה רואה דבר חיובי, בכל תחום שהוא. כל תחום, אתה רואה דבר, פעולה חיובית. אתה רואה מעשה טוב, אתה שומע דברים טובים, אתה מבין, אתה שומע, אתה מזדהה, אתה מתחבר שמאחורי המעשה, הדיבור הזה, קיים כוח חזק, חיובי, קיים פה משהו שהוא דוחף את הפעולה הנוכחית הזו, והדבר הנוכחי הזה שהוא חיובי וטוב, הוא מחזק את אותו, הוא מבטא את אותו מקור שדוחף אותו, ואתה מתחבר לעניין, זה עוזר לך להתחבר לעניין. מצוין. בואו נלך לקצה השני. כשאתה רואה מישהו שצועק נגד אותו מקור, אתה ראית דבר חיובי ואתה אומר, או, יש כאן דבר חיובי, אז יש כאן איזה מקור אנרגיה, מקור שמשפיע דברים חיוביים, בא מישהו מהצד השני ואומר, מה פתאום, זה לא קיים, אל תאמין, לא קיים דבר כזה, זה לא פועל, זה לא עושה. גם אותו אחד שצועק נגד, בסופו של דבר, הוא גם מגלה לנו שיש כאן איזה כוח. הוא גם מגלה לנו שהדבר הזה קיים, כי אם הדבר הזה לא היה קיים, הרי לא היה לו על מי לצעוק נגד. תראו לעצמכם, אתם הולכים ברחוב ואתם רואים בן אדם שעומד ברחוב ומטיף לאיזשהו עניין. אני יודע, ערב בחירות עומד בן אדם וצועק למען מפלגה מסוימת. עכשיו אתה עובר לידו, מה זה עושה לך מה שהוא צועק? אם אתה נעמד לידו ואתה אומר, הוא כל הכבוד, אשריך, חזק וברוך, סימן שאתה מחובר לקו שלו, לשיטה שלו, השיטה שלו מדברת אליך ואתה מושפעת ממנה, זה מצוין, אתה חלק ממנה. זה מצוין או לא, תלוי באיזה עניין מדוגל. אם אתה עובר וזה מעצבן אותך, אתה עובר לידו וזה מרתיח אותך בכלל שהוא עומד כאן הבן אדם, צריך, למה נותנים לו לעמוד פה בכלל? צריך לזרוק אותו מפה, הוא מפריע, ואתה מתחיל לעשות רעש, תזיזו אותו מפה. והאמת שעם הרע שאתה עושה, אתה גם מגלה שיש פה איזה מפלגה מסוימת, ואומרת איזה מצע מסוים, ויש, מי מגלה? אז שני אנשים מגלים את אותה מפלגה. אותו אחד שמייצג אותה, ואותו אחד שצועק נגדה. כי בזה שהוא צועק נגדה, אז הוא גם מגלה שהיא קיימת. רק מה, הוא לא מגלה את זה בצורה חיובית, הוא לא מספר את מעלתה, אלא הוא צועק נגדה, בסדר. אבל עצם הדבר שמישהו צועק נגדה, זה אומר שיש נגד מי לצעוק. יש כאן עם מי לעבוד. אבל אם אתה עובר, ואתה לא מעניין אותך בכלל, באדישות מוחלטת, אתה ממשיך הלאה. ברגע שעברת ואתה, סתם עברת, אתה במעבר שלך האדיש, לא גילית בכלל את המציאות של המפלגה הזו. לא בעד, לא, אתה אדיש, אתה עובר. אז אתה במעשה שלך בכלל לא מגלה שיש כזו מפלגה, כי אתה בכלל לא התייחסת אליה. זה הפעולה של האדישות. האדישות לא מתחברת בכלום לאותה נקודה. כמו שאומרים, מישהו, אין ילדים, אני יודע, בכיתה או בבית, אז הילד, והשני אמר לי, והוא צעק עליי, והוא הצבן אותי, וזה, והוא בא, והילד בא ובוכה, ועשו לי ככה, עשו לי ככה. מה הפתרון הכי פשוט שזה לא ימשיך? תגיד לו ככה, נגד השולחן שעמד הוא גם צעק? הוא גם רב איתו? לא. למה? למה הוא לא רב עם השולחן? כי השולחן לא מגיב. תגיד לו פעם, פעמיים, שלוש, הוא לא מגיב. אז הוא לא מגיב, אז ממשיכים הלאה. למה הוא צועק נגדך? כנראה שאתה נותן לו אנרגיה, אתה מגיב, התגובה שלך מחזקת אותו, אז הוא צריך, ברגע שאתה תחליט בהחלטה אמיתית שאתה אדיש לעניין, בצורה מוחלטת, לא ביד ולא בקריצת עין ולא בכלום, זה לא קיים, תוך זמן קצר אתה תראה שעוזבים אותך. למה? כי האדישות לא מלבה. זאת אומרת, המידה נגד מגלה את העניין בדיוק כמו שהמידה בעד מגלה את העניין. רק זה מגלה את העניין בצורה חיובית, וזה מגלה את העניין בצורה שלילית. על פי העיקרון הזה, נחזור עכשיו ונשאל. עומדים לפנינו בלעם, וסנחריב, ופרו. ונשאל עכשיו מי הכי גרוע? פרו הכי גרוע. כי בלעם מגלה את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר במפורש, לא אוכל לעבור את פי השם. הוא אומר בפה מלא שיש בורא והוא לא יכול לעבור את פי השם. אז כל אלה שבאו לבלעם שמעו ממנו, יש אלוקים. וגם אנחנו זכינו לשמוע כאלו דברי נבואה גדולים דווקא מפיו של בלעם. את הנבואות על משיח, את הנבואות הגדולות ביותר, בלעם מהפה שלו הוציא את זה. אתה רואה סנחריב מצד שני והוא מחרף ומגדף, הוא צועק נגד. אתה גם שומע, יש אלוקים. יש נגד מי הוא צועק. אז אמנם אני מהפציעקות שלו לא יודע את כוחו של הבורא, אני לא מבין כי הוא צועק נגד, אבל זה מגרה אותי לדעת על מה הוא צועק. רגע, בוא נלמד על מה מדובר, בוא נתחבר לעניין ונראה על מה הוא מדבר. ודווקא הצעקות שלו נגד יכולים לחבר אותך על הבורא בצורה כזו שהשלילה חיברה אותך לעניין. אבל עומד פה פרוב, הוא לא צועק נגד, הוא לא צועק בעד, לא מעניין אותו. סתם הוא עדיש, הוא אומר, תעזור אותי בשקט, אני חי לבד, אתה תחיל לבד. אדם כזה, עם ההנהגה כזו, מנתק את העם מהקדוש ברוך הוא בצורה כזו, שהוא פשוט הופך אותם להיות אפתים לגמרי למושג של אלוקות, למושג של קדושה. הוא הפך את העם שלו לעם מנותק מאלוקות. עם עדיש. וזה העם, זה הכי גרוע.
אני לא פה מצטע השיעור, אבל נותן את זה לעבודה זרה, לעבודה אחרת.
זה ודאי שזה עבודה זרה, זה קליפה, אבל זה סוג קליפה כזו שהיא הקליפה הכי גרועה, כי זה קליפה,
זה פעולה
שהיא מחנכת את העם להתנתק ממציאות הבורא, ולא לצעוק אין בורא, לא צעק אין בורא. מה להם, יש לכם יאור, יש לכם אנרגיה, יש לכם מקורות מים, תחיו, תתקיימו, הכל טוב, אני עשיתי את היאור. הוא לא מזכיר את מציאות הבורא, הוא לא מזכיר אותו לא לחיוב ולא לשלילה. הניתוק מהבורא שנוצר בעם הוא יותר גרוע מאנשי אשור ששמעו כל היום מהמלך שלהם סנחריב נגד מציאות הבורא. הם שומעים את מציאות הבורא, אז הם יודעים שיש כזה דבר, שיש סיכוי וצ'אנס שהם ירצו לשמוע על מה מדובר פה. אבל אנשי מצרים לא שומעים עליו בכלל, אז אין בכלל צ'אנס שמישהו מהעם המצרי אי פעם יתעורר ויגיד, רגע, יש בורא, יש מה... הוא חושב שזה ככה וזהו, אין אצלו שום יכולת להתרומם מהפר הזה שפרו מוריד אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו רוצה להיפרע מהמצרים. להיפרע מהמצרים פירושו לגלות לו לאדיש הזה שגם באדישות אני נמצא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא נמצא רק בחיובי או בשלילי, לא רק אצל בלעם, גם האדישות הזו של פרעה, אתה תראה שבאדישות גם אני נמצא. איך הוא עושה את זה? בא רב אחא ואומר כך, כשאני מסתכל, אומר שלמה המלך בקהלת, ויתרון ארץ בכל היא. הקדוש ברוך הוא ברא הרבה דברים בעולם, ובכל דבר שהוא ברא יש יתרון. מה פירוש יש יתרון? זה מביא תועלת, זה מביא מעלה. אתה מסתכל על העולם, אם אתה רואה דברים מועילים בעולם, אתה פשוט רואה שהם מועילים, אתה אומר, וואו, תראה, יש מישהו שעשה כאן משהו מועיל. הדבר המועיל מגרה אותך ומגלה לך שיש מפעיל שעשה כאן משהו מועיל. צריך להגיד תודה למי שעשה דבר מועיל. כשאתה רואה בעולם דבר שהוא מזיק, הוא מקלקל, הוא שובר, אתה בא ועוצר רגע, אומר, למה הוא קיים בעולם? מישהו עשה כאן דבר שהוא יקלקל, מה ההיגיון? אתה מתחיל לחקור את העניין, ותגיע בסוף למסקנה שגם הדבר המקלקל הוא מועיל למטרות מסוימות. יש אויבים שצריך להזיק להם, אז לכן הם זאת אומרת, גם הדברים המועילים וגם הדברים המקלקלים ומזיקים, שניהם יחד בצורה ישירה וקלה מקרבים אותך למציאות של בורא שפעל את כל זה. יש אבל בעולם כאילו נבראים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, הוא לא מועיל, הוא לא מזיק, סתם, סתם מיותר. מילא היה מועיל משהו טוב, היה מזיק לפחות, היינו יודעים שיש לו איזה תוכן, תוכן שלילי, אבל זה גם תוכן מסוים. אבל יש כאלה דברים שהם סתם כלום, לא רואים בהם שום דבר. אומר רבך, אם תיקח לדוגמה את הזבובים, אומרת הגמרא, זבוב, זבוב מועיל. מעניין מאוד, הגמרא אומרת שבמסכת שבת, בדף עין זין כתוב, שם כתוב שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה, ואז מביאה גמרא רשימה, ברא שבלול לקטית, ברא זבוב לצירה, יתוש לנחש. מה הכוונה? אני אקח לדוגמה על הזבוב. רשי אומר, ברא זבוב לצירה, אומר רשי שם, למי שהקצו צירה, קוטש זבוב ומניחה עליו, וזה יהיה רפואה. אחר הגמרא אומרת, לא יודע להגיד לכם את המתכון איך לעשות את זה, אבל ככה כתוב. זאת אומרת, אתה מסתכל על הזבוב, פותח את הגמרא במסכת שבת, אומרים לך, קדום הוא ברא זבוב, כי יש לו תועלת, יש ענייני רפואה שהוא מביא, הוא מועיל. אתה מסתכל על הנחשים והקרבים, אתה אומר, הם מקישים את האדם והם מזיקים, מה המטרה שלהם? יש להם גם מטרה. אומר הבך, אתה מסתכל על הצפרדיה, שבת לצפרדיה, מה היא עושה? היא לא מועילה, היא לא מוזיקה, היא מסוג הבעלי חיים שהם לא מגלים כלום, הם לא אומרים, אין להם תוכן. אם היה לו איזה תוכן מסוים, או תוכן מועיל או תוכן מזיק, התוכן שלו היה מקרב אותי לאיזה עניין, הייתי מגלה פה משהו. אתה שומע הרצאה ממישהו שהוא או אומר משהו חיובי או משהו שלילי, אז אתה יודע מה, קורה פה, אתה יודע להתחבר. אבל סתם הוא אילם, לא מדבר, אז לא שמעני כלום, כלום, לא שמעני ממנו שום דבר. תסתכל על הצפרדה, אומר רבך, שום דבר. בא רבך במדרש ואומר ככה, רבותינו דיברו על זבובים, על יתושים, שהם מועילים בעולם. זאת אומרת, הם הביאו דוגמאות של דברים שרואים בהם תועלת מסוימת. רבך אומר, אני אדבר על נחשים ועקרבים, דברים מזיקים, הם גם מביאים בצורה השלילית, אבל יש להם תוכן. בסוף הוא בא ואומר, ואפילו הצפרדיה, אפילו הצפרדיה שהוא אדיש, לא רואים בו שום דבר. ואז בואו נחזור לביטוי של רבך, ששאלנו קודם ביטוי קצת צורם היה. רבך, מה הוא אמר? אילולי הצפרדיה, איך היה פורע מן המצרים? מה המשפט הזה אומר? תדע לך שהמכה למצרים, יש כלל שאומר, מיני ובי, אבא לישדי בנרגה. מה הכוונה? כשאתה, אני אתן משל, כשאתה רוצה להקות על מסמר, תקח מסמר ולהכניס אותו לתוך העץ. ממה עשוי המסמר? מברזל. אז אתה צריך לקחת פטיש מברזל להקות על הברזל. או דוגמה מה שהגמרא מתכוונת. אתה רואה יער עם הרבה עצים. אתה עכשיו רוצה לחטוב את העצים. אם לא תיקח את אחד העצים, שהוא יהיה קט, שאיתו תחזיק את הגרזן, לא תוכל לחטוב. אז העץ, עם העץ אתה נעזר לכרות את העץ. זאת אומרת, כל דבר שאתה רוצה לפעול עליו, אתה צריך לפעול עליו מתוך עצמו.
רפואה.
זה כמו ברפואה, כמו אנטיביוטיקה. אתה לוקח את נקודת המחלה, ואיתה אתה נלחם במחלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להילחם בפרו, אני צריך לקחת משהו שדומה לה. בקריאות שלו, באדישות שלו. אז לוקח הקדוש ברוך הוא את הצפרדע, שהוא מייצג בעולם את האדישות, את הקריאות, את האכפתיות. הוא אומר, אתה פרו, אתה כזה אדיש, ואתה חושב שבאדישות שלך לא יתגלה שיש מנהיג לעולם. הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. ופתאום יגיע צפרדעים, ואז כולם יגידו, או, יש בורא לעולם, תראו, הוא מביא צפרדעים לפרו. הוא מביא צפרדעים ויגלה לפרו, ואז ידעו מצרים כי אני השם. אפילו המצרים פתאום יכירו במציאות הבורא. זאת אומרת שאומנם מכות קשות אולי היו אחרים קשים יותר מהצפרדע. אבל איזה מכה, אומר רבך, אפשר לומר, זה היה המחץ שעם זה ביטלנו את האדישות של מצרים, זה הצפרדע. ולכן הוא נותן לו את הדגש הזה. ובסופו של דבר, ויתרון ארץ בכל היא. בכל דבר יש יתרון. אין דבר בעולם שבעצם הקדוש ברוך הוא לא נמצא בו. גם הדברים שנראה לך שהם אדישים, בתוך האדישות גם יש. ועד כדי כך שרואים שהצפרדעים עשו את השליחות שלהם הכי טוב. חנניה, מישאל ועזריה, שהשליחו את עצמם לכבשן האש, במסירות נפש, ממי הם למדו? מהצפרדעים. מדוע? כי כשהצפרדעים הגיעו למצרים, הם נכנסו לתוך התנורים. תוך התנור הלוהט. והצפרדע יודע שהוא נכנס לתנור, הוא נשרף. לכן צפרדע נורמלי לא יקפוץ לתנור לוהט, כי הוא ימות. הוא קפץ בפנים, כמו שכתוב אחד המקומות, שהצפרדעים רבו ביניהם מי ייכנס לתנור. והיה זכות בשבילם להיכנס לתנור. זאת אומרת, לעשות השליחות עד למסירות נפש. פתאום האדיש הזה, הצפרדע, הפך להיות כזה חם, כזה מסירות נפש, עד כדי שהוא הופך להיות המורה של חנניה, מישאל ועזריה, איך ללכת במסירות נפש. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מגלה את כוחו אפילו בצפרדעים. האדישים, שהם הכי קרירים, בסופו של דבר יהפכו להיות בתוך העניינים, בתוך החמימות של העניין, ומזה נגיע בעזרת השם לגילוי שאין עוד מלבדו, גם בדבר הכי פשוט ולכן.
תודה רבה.
שיהיה בשורות טובות.